אז אנחנו היום נלמד את החלק החשוב ביותר של מגילת אסתר, את המשמעות שלו, המיוחדת ביותר, ומתוכו נצא לנושא אקטואלי, מעניין, מרענן, שלא דנו בו אף פעם, וננסה לראות משמעות אקטואלית לסיפור ההיסטורי של מגילת אסתר. אז כמו שאמרתי כבר שבוע שעבר, אני אגיד את זה שוב, הסיפור של מגילת אסתר הוא לא מה שחשבתם. כשקוראים את מגילת אסתר מההתחלה ועד הסוף, יש בעיה. אין שם תפילות, אין שם את שם השם, יש שם אנשים עם שמות שמתבוללים, מורדוכה, אביב מרודח, אל, בבלי, פרסי, אסתר, אשתר, אשתורת, שניהם עסוקים בעניינים הפנימיים שלהם, של הממלכה, כמו שהסברנו בשיעור הקודם, וגם כשהם חוזרים בתשובה, אצל מרדכי הוא לובש שק ואפר, שהוא מבין שהוא סיבך את כל היהודים, גם אז, כל מה שהוא מצליח להוציא מהפה שלו לאסתר, זה להגיד לה, אל תדמי בנפשך, שאת ובית וביך תנצלי והיהודים יבדו, כן? כי רווח והצלה יבוא ליהודים במקום אחר, ומי יודע אם לא לעת הזאת הגעת המלכות. הוא לא אומר לה שהקדוש ברוך הוא נמצא עם עם ישראל. זה אין. למה זה כל כך חשוב להבין את זה? כי זה לא מפתיע. כשאנחנו יודעים את הרקע של המגילה, אנחנו יודעים, מבינים היטב, מתי מתרחש מגילת אסתר, ואני אומר לכם עוד פעם, תדעו לכם. התנ״ך הוא לא ספר היסטוריה. זה לא התכלית שלו. התכלית שלו זה לספר לנו, להעביר לנו מסרים שיבנו אצלנו את הדרך שבה העולם פועל. בכל המובנים, רוחני, כל מה שיש. מדיני, חברתי, אבל זה לא אומר שהתנ״ך לא קרה בהיסטוריה. הוא התרחש בתוך ההיסטוריה. וכדי להבין אותו, חייבים להבין את ההיסטוריה. למשל, מגילת אסתר. מגילת אסתר מתרחשת 2-3 דורות אחרי שיבת ציון. אני חוזר. מגילת אסתר מתרחשת 2-3 דורות אחרי שיבת ציון. כלומר, עם ישראל גולה לבבל. מי מגלה אותו? נבוכדנצר מגלה אותו לבבל. הבבלים שולטים ביד קשה בעם ישראל במשך 70 שנה. לאחר מכן מגיע כורש. כובש את כל האימפריה הבבלית, כולל פחוות יהודה. איפה נמצאים היהודים? לא בארץ ישראל. בבבל, שעכשיו היא תחת שלטון
פרסי.
מגיע כורש ואומר, הצהרת כורש, משה. מי בכם בכל עמו, יהי אלוהיו עמו ויעל. במילים אחרות, כורש אומר, אני נותן חופש דת לכל באי עולם. קדימה, בואו ותעלו לארץ ישראל ותבנו את בית המקדש. כמובן, תחת שלטון פרסי, אבל תחת חופש מוחלט בכל הקשור לחיי הדת של העם היהודי ואפילו החיים המדיניים. ואז מתחילה שיבת ציון בדורו של כורש. מי עולה? ששבצר, זרובבל, מי הם? הם הצאצאים של בית דוד. עוד הייתה ציפייה לחדש את המלכות. אנחנו לא יודעים בדיוק למה. זה לא צולח. אין להם המשכיות. אבל הם עולים בדור של כורש ושל בנו. מי הוא בנו? דריווש. המלך השלישי הפרסי, אחרי דריווש, בין לבין היה עוד מלך, כנבוצי השני, אבל זה לא ניכנס כל הפרשיות בתוך ממלכת פרס, המלך השלישי המרכזי הפרסי, אחשוורוש. בזמן אחשוורוש, איפה נמצאים היהודים? רובם בפרס. אבל איפה הדוסים נמצאים? בארץ ישראל. הם כבר עלו. זאת אומרת, את מי אתה פוגש שם? את שארית הפלטה. משל למה הדבר דומה? דבר פשוט, תחשבו היום על יהדות ורסה. יש היום, תתפלאו לדעת, קהילה יהודית, לפחות אחת, בוורסה, שבפולין. יש אפילו קהילה יהודית בלובלין. פעם, לובלין הייתה קהילה שעמדו בראשה אנשים כמו הרמה. היום, מה שנשאר בלובלין, זה כמה יהודים מסכנים, מתבוללים, מזדקנים, בלי קשר כמעט לחיי יהדות. למה? כי מה קרה? כי כל, במקרה הזה חלק נהרגו, אבל מי שנהרג הלך, עזב, כל הטובים עזבו. מי נשאר? מי שנשאר זה אלה שרחוקים. מגילת אסתר זה הסיפור של הרחוקים. ולכן, זה לא פלא, שמגילת אסתר זה ספר לא דתי. הדתיים עזבו. איפה הם נמצאים עכשיו? בארץ ישראל. בארץ ישראל. הדור השלישי, מה מפריע לך, שלמה? כן. הדור השלישי, תודה. לא חשבתי על זה, אבל כשאתה מציע זה טוב. הרבה יותר בבבל. הרבה יותר בבבל. הדור השלישי, הדור של אחשוורוש, שיבת ציון מתחדשת. מי עולה? עזרא הסופר. אבל לפני זה, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. עצרו רגע, טעיתי. איך מסתיימת מגילת אסתר? מגילת אסתר מסתיימת בפרק הכי מבאס בעולם. פרק אחרון מגילת אסתר, על פניו הוא מיותר לחלוטין. הוא כולל בתוכו לא יותר משלושה פסוקים. והוא בכלל, בכלל, בכלל לא מספר את הסיפור של עם ישראל. הוא מספר סיפור של עם אחר. בוא נקרא. וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ ויהיה הים. למי אכפת? למי אכפת? למי אכפת מזה שהפרסי הזה שם מיסים? מה הפסוק הזה אומר לי? כלום. הוא מדבר לפרסים. אני רק יכול ללמוד ממנו שהפרסים עוד שולטים בנו ביד רמה. פסוק ב'. וכל מעשה תוקפו גבורתו ופרשת גדולת מרדכי. או, זה שלנו. אשר גידלו המלך. איזה מלך? אחשוורוש. הלא הם כתובים על ספר דברי הימים. אה, יופי, זה שלנו, ספר דברי הימים, לא? הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. זאת אומרת, כל הסיפור, סיפור של מה? פרסים. פסוק אחרון. כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש. וגדול היהודים, הוא לא גדול בכלל, הוא גדול היהודים, ורצוי לרוב אחיו, דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו. אתם יודעים מה זה דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו? הכוונה שהוא עושה שתדלנות טובה ליהודים אצל המלך. הוא יהודון טוב בחצר המלך, שהוא יודע לדרוש טוב לעמו ולבקש שלום לכל זרעו. במילים אחרות, מה הוא? פקיד בממלכת אחשוורוש הפרסי. סוף עצוב. החז"ל מבטאים את הסוף הזה בצורה מאוד חריפה במסכת מגילה בדף י"ד, שואלים למה לא אומרים הלל בפורים. אז אחת הדעות אומרת, אנחנו עדיין עבדי אחשוורוש, אקטה עבדה דאחשוורוש ענן. או במילים אחרות, מגילת אסתר מתחילה שאנחנו עבדים, היא מסתיימת שאנחנו עבדים. אז למה? למה צריך את המגילה הזאת בתנ"ך? היא לא שווה כלום. ואני אגיד לכם את התשובה, זה נכון. כשלעצמה היא לא שווה כלום. כלומר, אם היה לנו רק את מגילת אסתר, נגיד מכל תקופת בית שני, היה לנו רק את מגילת אסתר, היה אסור שזה ייכנס לתנ"ך. כי זה לא מעניין. מתי זה נהיה מעניין? מתי שאתה קורא את כל התנ"ך. ואז אתה אומר, רגע, רגע, יש משהו שלא כתוב במגילת אסתר, אני יכול להבין אותו רק אם אני לומד ספר אחר. ספר עזרא ונחמיה, נכון, עזרא, בעצם ספר עזרא, שהוא כולל בתוכו גם את ספר נחמיה. למה? עזרא בעצם, הוא חי בדורם של אסתר ומרדכי. סוף תקופת אחשוורוש, תחילת מלכות ארתחשסתא, המלך שהיה אחריו. יש מחלוקת גם במפרשים וגם במחקר, מי היה קודם, עזרא או נחמיה. לי אין שום ספק, אבל אני לא הוכיח את זה היום, בסדר? שהיה קודם עזרה אחר כך לכם. ממיליון ואחת סיבות אני רואה את זה ברור כשמש. עזרה מחדשת שיבת ציון. מי זה עזרה? עזרה מה? מה הוא? תזכירו לי. סופר. מה זה סופר? סופרים, מה סופרים? סופרים מילים, לא כסף. מי אמר כסף? מה? לא, זה אשכנזים. אשכנזים סופרים כסף. יהודים סופרים מילים. בסדר, אתה במיעוט? פסלום. אתה במיעוט. מיעוט המצוי, אבל מיעוט. כן? אז אתה גם אשכנזי, לא? וואו, וואו, וואו. שלא נדע מצרות, יש פה הרבה אחים היום. על כל פנים, ברית האחים. על כל פנים, אז סופר, סופר מילים. סופר כותב ספרים. עזרא הוא צדיק. אומרים חז"ל, ראויה הייתה התורה להינתן על ידי עזרא. הוא היה כזה צדיק שהוא היה קרוב למשה רבנו. אבל מה לא היה לעזרא? לא היה לו שום כוח פוליטי. לא היה לו שום כוח הנהגתי. ותראו מה קורה. עזרא מגיע לארתחשסתא. אומר לו, אדוני המלך, תן לי לעלות לארץ ישראל. ואז קורה דבר מדהים. בספר עזרא, אתם יכולים לקרוא איתי מי שרוצה, פרק ח', פסוק כ"א, מתואר את העלייה של עזרא. כמובן, כדי להגיע לארץ ישראל, מבבל, מה צריך לעבור? לעבור בעצם את מה שהיום קוראים לו ירדן, נכון? או ערב הסעודית, וירדן, לחצות לארץ ישראל. בעצם לעבור חלק מדברי, ובמונחים האדמיניסטרטיביים של אז, העולם היה מחולק לפחוות, שזה כמו פרובינציות רומיות. אז פה היה פחוות יהודה, אחרי הירדן הייתה פחווה שנקראת עבר נהרה, והיה צריך לחצות את כל הישויות השלטוניות האלה, שאומנם כולם תחת הפרסים, אבל לכל אחד יש את השיגעונות שלו. וזאת הייתה סכנה גדולה. עזרא אומר ככה, בפרק ח' פסוק כ' א', הוא אומר, ויקרא שם צום על הנהר אהבה, זה שם של הנהר, להתענות לפני אלוהינו, לבקש ממנו דרך ישרה לנו ולטפנו ולכל רכושנו. צמו, למה? כי בושתי לשאול מן המלך חי ופרשים לעוזרנו מאויב בדרך. כי אמרנו למלך לאמור, יד אלוהינו על כל מבקשיו לטובה, ועוזו ואפו על כל עוזביו. ונצו מהו נבקשה מאלוהינו על זאת ויעתר לנו. שימו לב לדבר המדהים שקורה פה. עזרא עולה ללא שום הגנה צבאית. למה? הוא מתבייש לבקש מהמלך עזרא. למה? הוא אומר, אם השם איתנו, איך אני יכול להצדיק בפני המלך שאנחנו צריכים הגנה צבאית?
מפגין אמונה שאין בו.
בדיוק. אבל מה זה מראה בעצם? איך החשיבה שלו עובדת? חשיבה של צדיק, בדיוק. או יותר בבוטות ממה שהרב יואן אומר, חשיבה של דוס. הוא אומר, מה אני רוצה? הוא אומר, מה אני רוצה? אני רוצה בית מקדש. צריך לבנות את ירושלים. מה, אני אבוא לבקש צבא? מי ייתן לי את כל זה? אני אתפלל לקדוש ברוך הוא, עצום, וקווה לנס, כי אני מתבייש לבקש מהמלך. כשעזרא מגיע לירושלים, ופוגש יהודים שנשואים לנוכריות, מה הוא עושה? מורט את שערות ראשו. הוא לא מגיע עם שום סמכות. לעומת זאת, אחרי מגילת אסתר, קם דור חדש. ובדור הזה יש אחד אדם, שהוא ממשיך את הסיפור של מגילת אסתר. איך מרדכי היהודי מסיים את חייו, אתם זוכרים? משנה למלך, קראנו לפני שנייה, משנה למלך, נכון? זאת אומרת, היהודים, האלה הפחות דתיים, נס פורים, נשארים בפרס, בעמדות גבוהות מאוד. עכשיו שימו לב מה קורה בספר נחמיה פרק ב'. מספר לנו נחמיה על עצמו. ויהי בחודש ניסן שנת 20 לארתחשסתא המלך, יין לפניו, ועשה את היין ואתנה למלך ולא הייתי רע לפניו. נחמיה, שר המשקים של מלך פרס. אתם ודאי זוכרים, כי אמרתי את זה פה לא פעם, שר המשקים זה תפקיד מאוד מאוד בכיר. זה האדם שאתה סומך עליו, שלא ירעיל אותך, ולא יהרוג אותך. זאת אומרת, זה לא רק אחד שמכין לך את הכוס יין, זה אחד שאתה צריך לתת בו ביטחון גדול. למה אתה לוקח יהודי? כי ביהודים יש הרבה מה להפסיד, נכון? מצד אחד אין להם שאיפות להחליף אותך, הוא לא ירצה להיות מלך פרס. מצד שני, אם הוא יבגוד בך, יהרגו את כל היהודים. נחמיה הוא מהיהודים שלא עלו. הוא מהיהודים שלא עלו. הוא צאצא של מי? של אותו הדור של אסתר ומרדכי. אבל אחרי נס פורים, תראו מה קורה, הוא נהיה דוס. כי המלך אומר לו, מדוע פניך רעים ואתה אינך חולה, אין זה כי אם רוע לב? אז הוא אומר, ואירע הרבה מאוד. ואומר למלך, המלך לעולם יחיה. מדוע לא יראו פניי, אשר העיר בית קברות אבותיי חרבה, ושעריה הוקלו באש? ויאמר לי המלך, על מה זה אתה מבקש? ואתפלל על אלוהי השמיים. כל מגילת אסתר אין כזה דבר. הוא פה תורח לנו, ספר שהוא כמו איזה חסיד ברסלב, מתחיל להתפלל באמצע שהמלך מדבר איתו. ואומר למלך, אם על המלך טוב, ואם יטב עבדך לפניך, אשר תשלחני אל יהודה אל עיר קברות אבותיי ואבננה. ויאמר לי המלך, והשגל יושבת אצלו, אשתו, עד מתי יהיה מהלכך ומתי תשוב? ויטב לפני המלך וישלחני ויתנה לו זמן. עכשיו תראו מה קורה. תראו את ההבדל העצום בין נחמיה ועזרא. ואומר למלך, אם על המלך טוב, יגרות יתנו לי על בחוות עבר הנהר, אשר יעבירוני עד אשר אבוא אל יהודה, ויגרת אל אסף שומר הפרדס אשר למלך, אשר ייתן לי עצים לקרות את שערי הבירה, אשר לבית ולחומת העיר, ולבית אשר אבוא אליו, ויתן לי המלך כיד אלוהי הטובה עליי, ואבוא אל בחוות עבר הנהר, ויתנה להם את יגרות המלך, וישלח עם המלך שרי חיל ופרשים. מה עושה נחמיה? נחמיה אומר, אני בא עם כוח מהמלך. זאת אומרת, למה הדמות של נחמיה כל כך חשובה? כי לפני נחמיה, בשיבת ציון הדוסים עולים. יש להם רצון טוב, יש להם כוונות עתק. הם רוצים לבנות את בית המקדש בירושלים. מה אין להם? אין להם כוח מדיני. אין להם כוח כלכלי. אלה שיש להם כוח מדיני וכלכלי, הדור של אסתר ומרדכי, מה אין להם? אין להם רצון, זה לא מעניין אותם. הם נהנים על סיר הבשר, אשר בבבל ובפרס. בזכות הנס של פורים, שפתאום הייתה התעוררות של היידישקייט, של היהדות, של הדור של אסתר ומרדכי, קם לו דור חדש, שכולל אנשים כמו נחמיה, והדור הזה אומר, אנחנו נעלה לארץ ישראל, ואנחנו נעשה את זה אחרת. לא כמו שעשו הדוסים הקודמים לפנינו. הצדיקים. אנחנו נעלה בגדלות. אנחנו נעלה עם אגרות מהמלך, עם הצהרת בלפור, עם דיפלומטיה. אנחנו נעלה עם כסף, עם עצים לבנות את הבית. אנחנו נעלה עם כוח צבאי. שעזרא רואה את היהודים שנשואים לגויות ומורט את שערות ראשו וקורע את בגדיו. כשנחמיה רואה את היהודים שנשואים לגויות ומורט את שערות ראשיהם וקורע את בגדיהם. הוא שליט. וזה הכוח של שיבת ציון. ולמה אני מספר את כל זה? א', כי ככה נוכל להבין סוף סוף את מגילת אסתר. אבל הדבר שני, אני רוצה ברשותכם, וזה לא יהיה חזרה על מה שלמדנו בקריאת אונו, זה יהיה משהו אחר לגמרי. כאילו לא סתם באת פעמיים. אני רוצה ברשותכם לספר סיפור אחר לגמרי. הסיפור שלנו מתחיל ב-1654. אבל אנחנו נחזור ל-1654, נקפוץ שנייה אחת לתחילת המאה ה-20. מישהו זוכר מה היה באירופה, ברוסיה, בתחילת המאה ה-20? היה סופות בנגב, יפה מאוד, פוגרומים, פרעות, פרעות קישינב. סופות בנגב זה מאורע שמשפיע על יהודי רוסיה בצורה בלתי נתפסת. הם מבינים שאין ליהודים עתיד ברוסיה. אין ליהודים עתיד באירופה. האנטישמיות עולה, המוות דופק על חלוננו, והיהודים עושים את המעשה הרצוי והראוי ואומרים, בואו ונעזוב את הגלות הזאת. לאן? לארצות הברית. 1.5 מיליון יהודים. בין שנת 1900 ושנת 1920 עוזבים את מזרח אירופה ועולים לארצות הברית. לפניהם בין 1840 ל-1880 הגיעו כבר 500,000 יהודים מגרמניה לארצות הברית. זאת אומרת, הסיפור היהודי שאפשר להגיד שהוא מתחיל להתפוצץ סביב שנת 1840, זו התקופה שמתעוררים אבות הציונות שלנו, רבי יהודה אלקלעי, רבי צבי הירש קנישר, זכר צדיקים לברכה. מאז נחלק לשניים, שתי מגמות של עזיבת אירופה. מגמה אחת, הגדולה, זה עזיבה מסיבית, אינטנסיבית בארצות הברית. מגמה שנייה, הרבה יותר קטנה, זה עלייה לארץ ישראל. רק כדי שנזכור את המספרים, כמה ארץ ישראל פחות אטרקטיבית. בשנת 1948, יש בארצות הברית סביבות 4.5 מיליון יהודים. כמה יש פה? 600,000. 600,000. מבינים? את הפער? היהודים עולים בגדול לארצות הברית. וכמובן, התנועה הציונית של העלייה לארץ נוקטת בגישה שקיימת עד היום. היום כבר אין כמעט ציונים חילונים, אז זה בעיקר בציונות הדתית, אבל קיימת עד היום. גישה שקוראת שלילת הגלות. אין ליהודים מקום בעולם, שום מקום בעולם, לבד ארץ ישראל. וגם פה אפשר לראות בדיוק את הסיפור של מגילת אסתר. הדוסים והציונים היו הדוסים, לא להתבלבל. זה שחלקם פרקו עול תורה ומצוות לתקופה מסוימת, הם היו חזקים מאוד בתפיסה היהודית שלהם. והראיה, שתי ראיות. א', מדינת ישראל, שהוקמה על ידי אותם ציונים חילונים, מדינה אורתודוקסית. אין כאן רפורמים, אין כאן מסורתיים, אורתודוקסית ומהדרין. ב', אין כאן, מה אין כאן הכי הרבה? התבוללות. זאת אומרת, התבוללות זה מחוץ לתחום, עדיין בחברה הישראלית. כן? בארצות הברית, זה עולם אחר גם. היהודים שעולים לאמריקה, פוגשים, אגב, הסיפור של יהדות אמריקה מתחיל ב-1654, כמו שאמרתי. עולים כמה יהודים ספרדים למקום בשם ניו אמסטרדם, עדיין אין ארצות הברית. ארצות הברית היא לא... יש ארצות, אין הברית. יש קולוניות, שעושה קולוניות. ומושבה בריטית, כן, לפחות הלכה למעשה. ומושבות בריטיות, יותר מדויק. ויהודים ספרדים מקימים יישוב קטן בניו אמסטרדם. אחר כך עולים עוד ועוד יהודים. אבל מספרים קטנטנים. מגיע 3,000, 4,000, 10,000. העלייה הגדולה לארצות הברית מגיעה מגרמניה. וזה עוזר לנו להבין את יהדות ארצות הברית הרבה יותר טוב. כי הגל הראשון הגדול מגיע לארצות הברית בין 1830-40 ל-1880. גרמניה זה מערב אירופה. היהודים בגרמניה, חלק גדול מהם כבר רפורמים. זאת אומרת, ניצני הרפורמה התחילו בגרמניה. גייגר ודומיו, שהם כמובן צאצאים של ההשכלה, שהתחילה גם היא בגרמניה, על ידי רב משה מנדלסון. כן, הוא לפני כמובן. מנדלסון חי במאה ה-18, פה במאה ה-19, אבל כן, ממנדלסון התגלגל הרפורמה, אברהם גייגר ודומיו, ומגיעים לארצות הברית. בעצם, אז באמת קמה היהדות הרפורמית, בארצות הברית. למה? כי יש פה שתי תופעות שמסתדרות יופי אחת עם השנייה. אחד, זה ביהדות גרמניה כבר יש רפורמה חזקה מאוד. שתיים, זה שארצות הברית זה העולם החדש. בארצות הברית יש ממך מעט מאוד דרישות דתיות. אין אוטונומיה דתית באף קהילה, כלומר, השלטון הוא אזרחי, כולם בני חורין, ודת זה עסק וולונטרי, מאז ועד היום בארצות הברית. דת זה משהו שאתה בוחר בו כי אתה רוצה אותו. כי הוא טוב, אגב, ארצות הברית היא אחת המדינות הדתיות בעולם, וכמדינה היא שוחרת דת, ולכן היא מפרידה מדת ומדינה. כי המדינה זה דבר רע סך הכל, והדת זה דבר טוב סך הכל, כדי שהדבר הרע הזה לא יציק לדבר הטוב הזה. יש הפרדה מדת ומדינה. היה לנו פה שיעור שלם הזה, הפרדת דת ומדינה. המודל של הפרדת דת ומדינה האמריקאי זה מודל שעוין את המדינה הרבה יותר מאשר את הדת. הוא אוהד את הדת. אבל, כמובן ליהודים, פתאום יש מקום שבו אין שלטון דתי. אתה רק בוחר אם אתה רוצה להיות חלק מהקבוצה הדתית או לא. מה גם, ארצות הברית היא מאוד נוצרית, הרפורמים מאוד מאוד מחכים את הנצרות. מי שראה פעם איך נראה טמפל, רפורמי, לא קוראים איזה סינגוג, קוראים איזה טמפל, זה נראה כמו כנסייה. זה הצלבים ודברים כאלה, אבל המבנה הוא מבנה כנסייתי. החזן עם הפנים לקהל בדרך כלל, עם בגדים, לבושים כאלה, שימו, יש להם, אין להם תלית, יש להם מין פס כזה כמו שיש בכומר, כן, כמרים קתולים, צעיף כזה. וכמובן, החיים בארצות הברית הם חיים של מאפשרים לראשונה אינטגרציה מלאה ליהודים, השתלבות, ולכן זו בחירה טבעית להסיר את כל החסמים ההלכתיים מהשתלבות בגויים. והעלייה הזאת היא שמגיעה גם ככה מיהדות מאוד מאוד ליברלית, ככפפה ליד. הרפורמה צומחת בארצות הברית, אני רק רוצה שתדעו, בארצות הברית באותה תקופה אין כמעט יהודים אורתודוקסים. זאת אומרת, כמעט כל היהדות רפורמית. גם בגרמניה. אתם יודעים, אנחנו תמיד זוכרים את ליל הבדולח. מה עשו בליל הבדולח הנאצים? ניפצו, שרפו בתי כנסת. כמה אחוז מבתי הכנסת שנופצו היו רפורמים, מישהו יודע?
הרוב
90. 90 אחוז. אני לא אומר את זה כחלילה, אני אומר את זה לא כדי להוציא, להגיד בגלל שהם רפורמים ניצאו להם את החלונות, זה בצער באותה מידה. זה גויים שפגעו ביהודים. אני רק רוצה לתת לכם ממחשה איפה הייתה יהדות גרמניה ב-1938. אבל קורה בארצות הברית דבר. כי החצי מיליון האלה מקבלים גל של עלייה ענקי בתחילת המאה ה-20 בעקבות הסופות בנגב. והגל העלייה הזה מאיפה הוא מגיע? ממזרח אירופה. המזרח אירופאים כמובן הרבה יותר מסורתיים, הרבה יותר קרובים לשמירת תורה ומצוות, וכך קם לו זרם חדש, איזה? הקונסרבטיבי. כי הם מגיעים לשם, מצד אחד ארצות הברית דורשת חלויות אמריקאי, אף אחד לא שם את זה בשביל אחד, אבל יש אמריקניזציה של כל הדתות, יהדות, נצרות, אסלאם, אתה קודם כל אמריקאי. ויש גם מלא רפורמים, אין אורתודוקסים. מצד שני, אתה לא יכול ללכת עם הרפורמים עד הסוף, זה לא עובר בגרון. כך קם לו זרם חדש, שצומח במהרה באותה תקופה, הקונסרבטיבים. אגב, הוא היום הזרם בהכי ירידה בארצות הברית. אחר כך, יותר ויותר מתגברים גם האורתודוקסים. ומגיעים להיות כ10% מיהדות אמריקה. בשיאם ועד היום. היום האורתודוקסים עולים בהתמדה, אבל לא בגלל שהם באמת גדלים, אלא בגלל ההתבוללות והעזיבה האדירה שיש אצל רפורמים קונסרבטיביים. לא רק התבוללות, צריך להבין שהתבוללות זה מושג לא נכון, כי הרפורמים והקונסרבטיביים מקבלים גם מתבוללים. זאת אומרת, מקבלים בקהילות שלהם מישהו שבן זוגו אינו יהודי על פי ההלכה. יש התאמות בארצות הברית. מה זה התאמות? התאמות זה תהליך שהוא בכלל מתנתק לחלוטין מעצם מאותו יהודי. זה לא מעניין אותו. בעצם, תוך כדי סיפור הגאולה שלנו, פה בארץ ישראל, שאנחנו, זה ממש הסיפור של זרובבל, של שבצר, עזרא ונחמיה, אלה שבאים לפה. יש סיפור מקביל של אלה שנשארו מאחור. חצי, מיהדות העולם בחלק מהזמן. כנראה, ממש בשנים האלה הראשונה, היהדות שלנו עקפה אותם במספרים. כנראה ממש עכשיו. טוב, שזה דבר, דבר גדול. שלא לא מדובר בו מספיק, אבל זה דבר גדול. ועוד לא היה שיעור הזה, נכון? היה, לא פה. היה. היה פה, הוא היה בשבת. זה היה סביב השמיטה. ולמה זה אמור לעניין אותנו? כי בדרך כלל אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על יהדות ארצות הברית, וכשאני אומר אנחנו, זה בעיקר אנחנו. כלומר, כשאני אומר אנחנו, זה בעיקר הדתיים, שהם ציונים מאוד וחזקים, ובאו לפה תוך תודעה של גאולה ושליחות. אבל זה לא דווקא, אנחנו זה אפשר להגיד אפילו עוד יותר בציבור הדתי-לאומי, הערכי, הציוני, החזק, שאני מאוד מזדהה עם הערכים שלו בנושאים הללו. כשאני מסתכל על יהדות ארצות הברית, אז עולות בו כל מיני תחושות. תחושה אחת היסטורית, שזה פשוט האנשים שהם תקלה מהלכת. זה אנשים שפספסו את הרכבת, שעשו את הבחירה הלא נכונה, ושהקדוש ברוך הוא גזר עליהם שכחה אי שם באמריקה. התחושה השנייה, זו תחושה של גועל. אתם יושבים על סיר הבשר באמריקה, מתעשרים, יש לכם שתי חניות פרטיות והבתים הענקיים שלכם, מרוויחים על הכסף, חיים חיים בטוחים, ואנחנו פה מסתכנים, חיים בדוחק, מתאמצים, ומקימים ובונים את מדינת ישראל של העם היהודי. והתחושה השלישית, והיא החזקה ביותר, זו תחושת ההתנשאות, שאומרת, מי אתם בכלל? עכשיו אני חייב לציין, שגם אני לוקה בזה, צריך הרבה עבודת עמידות, אבל בטבע שלי גם אני הרבה פעמים שמדבר איתי יהודי אמריקאי ואומר לי מה הוא חושב על המצב פה, הטבע שלי הבסיסי זה להגיד לו, תזכיר לי מי אתה? Can you remind me who you are? מה אתה עושה פה? מה זה קשור אליך? מה אתה ב-on vacation? זאת אומרת, מה באת לתגלית? summer school? מה לך ולנו? שתוק ותחזור לחיים שלך, השלווים והטובים, ואל תתערב. אבל האמת היא, שאם אנחנו רוצים ללמוד משהו מההיסטוריה ומהסיפור הגדול של מגילת אסתר, אז צריך לדעת עוד נתון היסטורי, שאי אפשר להתעלם ממנו, והוא פרובוקטיבי, אבל הוא אמיתי כמו שהוא פרובוקטיבי, וזו העובדה הפשוטה שבלי יהדות אמריקה, בלי יהדות ארצות הברית, מדינת ישראל לא הייתה קיימת היום. חד משמעת. זאת אומרת, האנשים האלה, שכבר עכשיו אפשר לומר, הם אחים שלנו, בשר ודם, כמונו, כן בישראל, לא בישראל, לא משנה מה. כן? בלעדיהם לא הייתה מדינת ישראל. למה? כי לפה עלו אנשים עם מסירות נפש. מסירות נפש עצומה וחשבונות בנק ריקים. זה האמת. כן? וכשרצו להקים מדינת ישראל, אז עשו את הדבר שיהודים התמקצעו בו במשך 2000 שנות גלות רק בשביל הרגע הזה. טסו לארצות הברית והתחילו לשנורר. ואמרו להם, תפתחו את הכיסים, תכתבו צ'קים ותצילו את קיומנו. ומאז ועד היום, זה מה שקרה. מי שזוכר, לפני קום המדינה, היה מוסדות לאומיים, התנועה הציונית, הקימה 4 מוסדות לאומיים שתכליתם הקמת מדינה יהודית או בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. אחד זה קק"ל, קרן קיימת לישראל, שהייתה תכליתו לקנות קרקעות. השני זה הקונגרס הציוני העולמי, שתכליתו לקבל החלטות עקרוניות של התנועה הציונית. השלישי הסוכנות היהודית, שתכליתו העלאת יהודים לארץ ישראל. והרביעי והחשוב ביותר זה קרן היסוד, שתכליתו לסחוט את הלימון האמריקאי עד שהוא ייגמר, כן? וברוך השם שהם יודעים להרוויח טוב, אז אף פעם לא נגמר. או במילים אחרות להביא פה כסף. בסדר? כי לנו הם. עכשיו אנחנו הרבה פעמים, אתה צריך להבין, להקים מדינה, קודם כל הצבעה באום זה חשוב, זה נחמד, וגם זה קרה בזכות יהדות ארצות, שהשפיעו המון על האמריקאים. אבל זה עולה הרבה כסף. כל פרויקט גדול שמדינת ישראל עשתה על היום, כולם, ואני עומד מאחור, זה כל פרויקט גדול, הקמת המדינה והמלחמות הראשונות ופרויקט הגרעין והעלאת יהודי אתיופיה, כל דבר. קדם לו יהודים ישראלים טובים ומסורים שהלכו לאמריקה לעשות שתדלנות ולהביא כסף. והסיבה הפשוטה, שלנו אין ולהם היה. או יותר נכון, לנו עדיין הם ולהם עדיין יש. במלחמה הנוכחית, יהדות ארצות הברית תרמה למדינת ישראל למעלה מ-3 מיליארד דולר. אל תפסו את זה, מספר יכול להיות יותר. זה הנתון שמצאתי באינטרנט היום. 3 מיליארד דולר. בסדר? זאת אומרת, יושבים להם אנשים מעבר לים, ואכפת להם מהאחים שלהם היהודים. אבל זה לא נגמר בכסף. יש הרבה מעבר. בטח כולכם יודעים, זה לא סוד גדול, שכמעט, יש היום מוסדות בינלאומיים, המפורסם שבהם זה האום, נכון? עצרת האומות. באום יש בעצם שני מוסדות מרכזיים, אפשר לומר, העצרת הכללית של האום. שם לכל מדינה יש קול, שם כל ההחלטות נגדנו, לא יוצא מן הכלל. אין החלטה פרו-ישראלית בעצרת הכללית של האום, אף פעם. למזלנו, זה גוף שלא קובע כלום. הגוף היחיד באום שכן קובע, או אחד היחידים, או זה שקובע הכי הרבה, מה זה? מועצת הביטחון. מועצת הביטחון יש 8 חברות, שחלקן קבועות, ועשו משהו מאוד גאוני מועצת הביטחון, שיש החלטת וטו. אפשר להטיל וטו על החלטות. כמעט כל ההחלטות, למעט ברק אובמה, כמעט כל ההחלטות נגד ישראל, זכו לווטו אמריקאי. בסדר? לא בגלל שהאמריקאים אוהבים אותנו. כלומר, כן, האמריקאים אוהבים אותנו מאוד סיבות. האמריקאים אוהבים אותנו, הנשיאים האמריקאים אוהבים אותנו, הם עוד יותר אוהבים את היהודים שיצביעו להם בארצות הברית. עכשיו צריך לזכור, ארצות הברית, של היום, היא 350 מיליון בני אדם. כמה יהודים?
6 מיליון.
משהו כזה, 6 מיליון. אבל ה-6 מיליון האלה, זה ה-6 מיליון שכולם כמעט, נמצאים בעשירון העליון, וחלקים גדולים הם נמצאים באלפיון העליון של ארצות הברית. עכשיו למה זה חשוב להזכיר את זה? כי כשקוראים חדשות, או שמתעניינים מה שקורה בארצות הברית, אפשר לטעות ולראות שהרבה פעמים יש יהודים אמריקאים שמדברים נגדנו. ומשחירים את שמנו בעולם, not in my name, וכל מיני דברים כאלה. זה נכון. יש גם יהודים ישראלים שמדברים נגדנו. בוגדים יש תמיד. הם יכולים להיות אמריקאים, יכולים להיות צרפתים, יכולים להיות ישראלים. יהודים בוגדים, אפקט היהודי המומר שנלחם בעם שלו, זו תופעה היסטורית שאנחנו מכירים אותה משחר ימי ההיסטוריה. כן. זה משהו שאנחנו רואים אותו כל אורך ההיסטוריה של היהודים. זה לא חדש. זה לא חדש. אבל העובדה היא שברגע האמת, החבר'ה האלה, שעוד פעם אני אומר, אחים שלנו, צריך להבין את זה. החבר'ה האלה, תמיד היו שם בשביל להציל אותם, איפה שהיה אפשר. ולכן, ההתנשאות הטבעית מעליהם, והבוז הטבעי שמרגישים פה להיות ארצות הברית, לדעתי הוא דבר מגונה, באמת. הדבר הנכון שצריך להגיש להיות ארצות הברית, ואני מדבר כולל הרפורמים והקונסרבטיבים וכל מה ש... כי שם יש, פה אין... שואלים אותי הרבה פעמים למה אני לא מדבר על רפורם, אין פה רפורם קונסרבטיבי. מדינת ישראל מדינה אורתודוקסית, היא לא אורתודוקסית, כי אין שום דבר אחר. מבינים? אין פה, אין, זה לא מתאים לנו. האקדים שלנו זה לא מתאים, פה יש הרבה מיהדות המזרח, ופה הציונות תמיד הייתה תנועה אורתודוקסית. פה אנחנו, ברוך השם, אנחנו מדינה דתית מאוד, עם גוון יהודי מיוחד, ספציפי, שאין לו אח ורע בעולם. אין פה, אין לנו יריבים אידיאולוגיים בדת. גם החילונים שלנו הם חילונים אורתודוקסים. כמו שהיה אומר פרופסור שלמה אבינרי, שהיה ראש החוג למדע המדינה באוניברסיטה העברית, אומר בית הכנסת שאני לא הולך אליו, הוא אורתודוקסי. כן. שאלו אותו הרפורמים, למה אתה לא חובר אלינו? אומר, זה לא, מה לי ולכם? כן, זה המצב בישראל, אין פה, לא יודע כמה. אני חושב שאפשר לספור אותם על שתי ידיים, הקהילות הרפורמיות והקונסרבטיביות בישראל. בארצות הברית, גם בצרפת, ובעיקר בארצות הברית, לא רק שיש אותם, הם הרוב. גם היום, 33% מהיהודים הם רפורמים. בזמן שרק 10% ואורתודוקסיה. והאנשים האלה, אלה שתומכים במדינת ישראל, והרבה מאוד, הם, עם כל הדברים הרעים שהם עושים, שאנחנו לא מסכימים איתם, עם כל הדרכים, עם כל המחלוקות שיש בינינו, הם אחים שלנו. והם אחים שלנו יותר מאשר אזרחים של מדינת ישראל שהם לא יהודים. הם גם איתם יש לנו שותפות, יש לנו שותפות עם הדרוזים, יש מלא, אבל הם אחים שלנו. בעולם מתוקן, אגב, אם מדינת ישראל הייתה מדינה מתוקנת והייתה מבינה את זה, אתה צריך לדעת שיש לנו שתי תפקידים בסיסיים. לפני מה שצריך להיות אור לגויים, לא מדבר על זה. זה נגיד שאנחנו עוד לא שם, נגיד. אבל תפקיד אחד זה הבית של האזרחים שלנו. אנחנו. ותפקיד שני זה בית לאומי לעם היהודי בעולם כולו. זאת אומרת, מדינה מתוקנת, לדעתי צריך לעשות את זה מזמן, ברוב המדינות המתוקנות בעולם יש שני פרלמנטים. פרלמנט עליון, פרלמנט תחתון. כמו שיש בארצות הברית את הסנאט ואת הקונגרס, או באנגליה יש את הפרלמנט ויש את בית הלורדים. במדינה מתוקנת, אם היינו מדינה קצת יותר מתוקנת, היינו עושים גם ככה. היה לנו פרלמנט תחתון, שזה היה כנסת, הוא גם נראה כמו פרלמנט תחתון, ושם זה היה כמו היום. שם זה היה נראה כמו היום. 120 איש, שכדי להיבחר אתה צריך להיות אזרח מדינת ישראל. אבל היה לנו גם פרלמנט עליון שהוא היה יהודי מכל העולם. אבל רק יהודים. בלי גויים. למה? תגידו, זה גזעני. כל הפרויקט שקם מדינת ישראל הוא גזעני. נכון? להזכיר לכם, מדינת ישראל מתבססת על אחד החוקים הגזעניים ביותר בהיסטוריה האנושית, שנקרא חוק השבות. בסדר, חוק השבות אומר, בוא נבדוק מה זורם לך בדם, הוא אפילו לא אומר, הוא אפילו לא חוק הלכתי, צריך לתקן אותו. כי אז הוא לא יהיה גזעני. אם נתקן אותו ונגיד, האם אתה יהודי על פי ההלכה, מילא, זה חוק דתי. אבל היום חוק השבות הוא סתם חוק גזע, נכון? אגב, כנגד מה הוא בא? נירנברג. חוקי נירנברג. זאת אומרת, אם יש לך סבא יהודי, בוא נגיד, חוק השבות אומר ככה, אם היו הורגים אותך באושוויץ, אתה מוזמן להיות פה אזרח. זה מדינת ישראל, כן? ככה היא עובדת. מי הוא יהודי? מי שראוי היה למות באושוויץ. אז אבל אני מציע משהו הרבה פחות גזעני. אני אומר, בוא נשאר רק על ההלכה, אבל אם מדינה שמתבססת על החוק הזה, יכולה גם להקים פרלמנט עליון, בית עליון, שיהיה בית לכל יהודי העולם. למה? אני אסביר לכם למה. כי כל פעם שיש סוגיות מול יהדות ארצות הברית, אז הטענה הבסיסית, למשל עם הכותל וכל הדברים האלה שהיה, תמיד הטענה הבסיסית של היהודים פה, זו טענה שאומרת להם, not of your business. זו טענה רעה, טענה לא טובה. כשאתה אומר למישהו הרבה פעמים, אתה לא אח שלי, בסוף הוא יגיד, נכון, אני לא אח שלך. הבנתי. הבנתי. מה שאנחנו צריכים להגיד ליהודי ארצות הברית, זה אתם אחים שלנו, אנשים אחים אנחנו. בסדר? זה צריך להגיד להם תודה, תודה שאתם מתאמצים כל כך הרבה עבורנו. כן? וראוי שגם הם יגידו לנו תודה, כי גם אנחנו מתאמצים עבורם, וכי גם להם אין זכות קיום בלעדינו. אבל זה הדדי. עכשיו כמובן, מי ששרד עד פה, כמובן השאלה שמיד ישאלו אותי, משה, זה לא מוס, זה לא שאלה של מוס, זה לא מתאים למוס לשאול שאלה כזאת. למוס יש שאלות אחרות. אבל כמובן שהשאלה תהיה, רגע, אתה אומר מה? שהם יישארו שם? זה מה שאתה אומר? אתה לא אומר כמו שיהודי טוב אומר, תעלו מיד לארץ ישראל? אז אני אגיד לכם מה אני אומר, אני אסביר את זה ככה. אני אומר דבר מאוד פשוט. למיטב הבנתי, ונדמה לי שמי ששומע את השיעורים שלי רואה שזה מאוד מאוד עקבי. אני לא חושב, אני כן מסכים עם התפיסה שהיא הייתה נכונה ממשה רבנו ועד להבדיל בן גוריון. אני כן מסכים עם התפיסה שאין ליהודי יכולת לקיום שלם מחוץ לארץ ישראל. לא רק במובן הפרקטי, הפוליטי, במובן הרוחני. זאת אומרת, אם יהודי יבוא אליי ויגיד לי, תגיד לי מה לעשות. לא רוצה כלום, רק לשמוע מה שאתה אומר. אני אגיד לו, תעלה לארץ ישראל. כל יהודי, בכל מקום בעולם. אז מה יהיה? לא יהיה לנו כסף. הקדוש ברוך הוא איתנו הכל. אנחנו נסתדר. בסדר? אם אתה תעלה, אני בטוח שהקדוש ברוך הוא יצא דרך להנהיג את העולם, שנסתדר. חוץ מזה, בסוגריים, כיוון שאתה כבר רגיל להרוויח כסף, יכול להיות שתדע לעשות את זה גם פה. בינתיים היהודים האמריקאים מוכיחים את זה לא רע, אלה שעולים. אבל אם לא עלית, אתה אח שלי כמו שהיית אם היית עולה. ואני לא מטיף לך מוסר. לא מטיף לך מוסר. כל אחד יש לו את העבירות שלו, גם יש את העבירות שלי. יש הרבה עבירות בעולם, יש הרבה דברים פגומים. לא מטיף לך מוסר. ואני אומר תודה על מה שאתה כן עוזר. זאת אומרת, אין ספק, ובזה אני כן מסכים, התפיסה הציונית דתית הקלאסית, שיהודים צריכים להגיע לארץ ישראל. בארצות הברית, מצרפת, מכל מקום בעולם. זה דבר טוב, זה דבר נהדר. אין דבר יותר טוב מעליית יהודים לארץ ישראל. אבל יהודי שנשאר בחוץ לארץ, הוא בשר מבשרנו אותו דבר בדיוק. אם אנחנו יכולים להגיד על אנשים שהם רחוקים מאוד מתורה ומצוות, פה בארץ, שהם אחים שלנו והם אחים שלנו, אז אין שום סיבה שלא נוכל לומר את אותו דבר בדיוק על יהודי בארצות הברית, או בקנדה, או בצרפת, או באיראן. כי אנשים אחים אנחנו. ואסור לנו לשכוח את זה. ובמובן הזה אני אומר, מדינת ישראל היא רעיון ענק, של השבת היהודים להיסטוריה, לגאולה, לתכלית השלמה שלהם, אבל היא לא יכולה לצמצם את העובדה שאנחנו לפני הכל עם ישראל, והם חלק מעם ישראל, הם חלק מאיתנו. ויש להם הרבה בעיות, ולצערנו, יש להם הרבה בעיות, יש התבוללות אדירה בארצות הברית. יש התרחקות גם, מי שלא מתבולל, יש התרחקות אדירה מהיהדות בהרבה קהילות. והיחידים שמחזיקים איכשהו מעמד זה האורתודוקסי. ויש הרבה פחות יצירה רוחנית בארצות הברית מכפי שהייתה בעבר. רק להזכיר לכם, בדור הקודם של יהדות אמריקה היו לנו אנשים כמו רב משה פיינשטיין, הרב סולובייצ'יק, הרב מלובביץ', אדמו"ר מסאטמר. אין לנו את כל הטוב הזה בדור שבא אחר כך. ויחד עם זאת, אני אומר, והמלחמה הזאת היא עוד יותר חזקה את זה, המלחמה שאנחנו נמצאים בתוכה בשביל וחצי האחרונות, שהם אחים שלנו. והם לא אחים שלנו, ויש משפט ישראלי שאני יכול לסבול אותו, שאומרים, הם שמים כסף כדי לנקות את המצפון שלהם. הם משלמים הרבה כסף כדי לנקות את המצפון שלהם, והם חיים שם טוב באמריקה. יא חביבי, זה אומר שיש להם מצפון. הם יכלו לעשות משהו אחר, הם יכלו פשוט להגיד מי אתה, לא מכיר אותך. הדור החדש של היהודים, היותר מתבולל, כמו מרק צוקרברג ולארי פייג' וכל ה... שהם מולטים עם ירדרים, לא תורמים שקל למדינת ישראל. אתם יודעים למה? אין להם שום מצפון, צריך לנקות אותו. הם לא מרגישים מחוברים בכלל לעובדה שהם יהודים, כולם מתבוללים גויות. לא מעניין אותם. הם האנשים הכי ישרים בארצות הברית. זה נשאר להם. מה הכי יהודי שהם יודעים לעשות? לשלוט בעולם ולהרוויח כסף. זה נשאר להם. כן? זאת אומרת שיש לו תקווה, יש להם לחזור. כלומר, פחות נשאר להם המאפיינים. זאת אומרת, לפי חוקי מדינת ישראל, הם ממש בסדר, כי הם לא רק היו הורגים אותם באושוויץ, הם היו גם הסיבה לזה שיהרגו יהודים באושוויץ. זה נהדר. זה ברוך השם נשאר להם. זאת אומרת, גם הוא אח שלנו. כן? הוא אח שלנו ברמאות, אבל אח שלנו, בסדר. לא אח במצוות, אבל אח במנטליות. אבל, מזל שאני מדבר בעברית, אה, שלהם תרגמים את זה. אבל ברצינות אני אומר, וזה דבר אמיתי, אם באים אמריקאים ועושים מאמץ כל כך גדול, פוליטי, מדיני, חברתי, כלכלי, ומקימים לובי ומשתדלים ומתאמצים ועוזרים לנו רק בגלל שאנחנו יהודים והם יהודים, זו הסיבה היחידה. אז מה אכפת לי? איזה מצוות הוא שומר או לא שומר? זה כואב לי שמישהו לא שומר מצוות. כואב לי פה, כואב לי שם. אבל איזה חשבון אני יכול לעשות? שאני אזניח את העובדה שבאה בעולם הזה ואומר, תדע לך, יש לי מלא ביקורת עליך. הרי יש לי מלא ביקורת עלינו גם. אל תחשבו, הם אומרים, מה זה? אתם קופים. אתם כולכם אורתודוקסים, אתם לא ליברליים, אין פה זכויות נשים, אין פה שוויון, אין פה... יש שם הרבה טענות נגדנו. אבל אחרי כל הטענות הוא אומר, אחרי כל זה, אני אשים כסף. אחרי כל זה, אני אשלח את הילדים שלי. לארץ ישראל, ואחרי כל זה, אני אעשה שתדוענות אצל הפוליטיקאים מצוי באמריקה, ואסביר להם למה הם ממש חייבים לתמוך במדינת ישראל. ושאתה תדבר איתם, הרבה מהם יגידו לך, הלא דתיים, הדתיים, בסדר, הם ממש אחים שלנו, נכון? והלא דתיים, הם שאלו אותו, למה אתה עושה את זה? מילא הדתיים, אני מבין. הוא מרגיש אח שלי, כי הוא יהודי, אני יהודי. חבר אני, כל מה שאני ראו כאן. אבל אתה חילוני. זאת אומרת, אתה לא מאמין בדת שלי. ואתה אמריקאי, ואני ישראלי. אז למה אתה שם מיליונים, לא אתה שופך מיליונים, מאות מיליונים של דולרים על מדינת ישראל ועל העם היהודי? ואתם יודעים מה, מה, מה הרבה פעמים הוא יענה? I don't know. אני לא יודע. וזו התשובה הכי גבוהה. זו התשובה הכי גבוהה. זו התשובה הכי עמוקה שיש. זאת אומרת, אנחנו נגיד לו, אז אולי כדאי שתתחיל לגלות. אבל באמת של האמת, זו תשובה אדירה. הוא אומר, אני אוהב אותך כמו אח, ואני לא יודע למה. אני לא יודע מה גורם לזה, ואני יודע שאנחנו אחים. ואנחנו צריכים להגיד לו, נכון. נכון. אנחנו אחים. ולכן, כשקוראים את הסיפור של מגילת אסתר, אפשר לראות שלפעמים הקדוש ברוך הוא מפצה לכוחות. לפעמים, הכוח הגדול נמצא אצל אנשים מסוימים, והמסירות נפש והרצונות הגדולים נמצאים אצל אנשים אחרים. ואנחנו, כל מה שרוצים לעשות, זה להתחבר ביניהם. כן? כמו שאת החיבור של הדור שאחרי אסתר, של הסיפור, של פורים, של אסתר מרדכי, לסיפור של עזרא הסופר, הצדיק, עושה אדם כמו נחמיה. ברוכים תהיו.